טוב, שוב ערב טוב. בשבוע שעבר התבוננו מעט על הנושא הכללי של זכר ונקבה בכלל, ועשינו אפילו איזו סקירה או ביקור במעשה וראשית, וראינו את הזכר והנקבה שיש בכל יום. כל יום יש משהו שהקדוש ברוך הוא חותך אותו, מנסר אותו, כן? ראינו שביום הראשון יש לנו אור וחושך, יום ולילה, וביום השני יש מים עליונים ומים תחתונים. וחזל על כל ההבחנות האלה, חזל אומרים שזה זכר ונקבה. הם אומרים יום ולילה, מים עליונים, מים תחתונים, כולם זכר ונקבה. וביום השלישי ראינו שיש עץ פרי עושה פרי, זכר ונקבה, פרי זכר, העץ נקבה. וגם שם יש ניסור, העץ הופך להיות עץ והפרי פרי. וביום הרביעי ראינו שיש שמש ולבנה, וגם שם בהתחלה הם שווים ולאחר מכן הם ננסרים, נפרדים, לא כתר אחד, שני כתרים. ביום החמישי ראינו שיש תנינים, זכר ונקבה, וגם שם יש איזה ניסור. וביום השישי פגשנו את האדם ושם עצרנו. גם שם אומרים חז"ל, יש זכר ונקבה, והם ננסרים. וכאן אנחנו נמצאים היום, ואנחנו ננסה להתחיל ללמוד על אדם, האדם הראשון. ולאור מה שלמדנו בשבוע שעבר, ננסה קצת להתבונן על האיש והאישה. כי חז"ל מלמדים אותנו שהאיש והאישה נבראו כאדם אחד. כן? ויברא אלוקים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם. ואנחנו רואים, ויקרא שמם אדם. זאת אומרת, זכר והנקבה האלה הם אדם. ואז הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם הזה ומנסר צד אחד, צלע הזה כמו צלע המשכן, הצד, ונוצרים איש ואישה, שהם הביטוי באנושות של הזכר והנקבה. רק להיזכר, כל המציאות כולה, אומרים חז"ל, בנויה מזכר ונקבה, וכל החיים בעולם נובעים מהחיבור בין זכר ונקבה. זה אומר שאם אנחנו רוצים להרגיש חיים, זה מחייב איזה מפגש בין זכר ונקבה ביקום וגם באנושות. ולכן זה לא מפליא אותנו שיש כמיהה כל כך גדולה בין זכר ונקבה בבני האדם, כי שם יש חיים. ולא רק שיש חיים, ראינו שחז"ל מלמדים אותנו שהברכה בעולם מותנית בחיבור בין זכר ונקבה. זאת אומרת, רק כשיש חיבור של זכר ונקבה יש חיים, יש ברכה, יש צמיחה, יש התפתחות. זה כוח ענק. זאת אומרת, הכוח הזה עומד בבסיס כל הבריאה כולה. ועכשיו אנחנו חוזרים לאיש ולאישה, הם נבראו יחד כגוף אחד, ככה הגמרא מלמדת. הקדוש ברוך הוא מנסר אותם ומעמיד אותם פנים אל פנים. וזה מוזר קצת, כן?
טוב, לזאת תקרא אישה.
יש.
לא, זאת אומרת שבהתחלה היו חטיבה אחת.
נכון.
רק בשביל את המאוחר.
יש איש ויש אישה.
וזה גם פעם ראשונה שיש שינוי של השם. קראו לחווה ועכשיו קראו כל אישה.
נכון. ואז יש תמיהה שלכאורה צריך לשאול אותה. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו. נכון? לא טוב. מה לא טוב? מה, זה לא נחמד? אמרנו, נברא בן אדם, זכר ונקבה יחד, שיעשו חיים. מה לא טוב בזה? למה הם מאוחדים, לא? הרי כל החיים, מה אמרנו, רוצים להתאחד. כדי שיהיו חיים, יופי. אז למה שלא יישארו ככה? מה רע באדם המאוחד הזה? ואם אנחנו חוזרים לכל הבריאה, בכל הבריאה לכאורה יש את השאלה הזאת, נכון? כל יום יש זכר ונקבה מאוחדים שהם מתפרדים וצריכים להתאחד. למה זה עובד ככה? שם כוח. יש כאן עניין של למידה אולי, אבל זה לא רק למידה, אלא יש כאן עניין של עבודה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אכן ברא את העולם עם פוטנציאל ענק של אחדות. המציאות מאוחדת. ואז הוא מפריד אותה. הוא אומר, יש זכר, יש נקבה, והתפקיד של בני האדם לאחד. אנחנו צריכים לעבוד כדי לאחד זכר ונקבה. באמת, לא רק בתוכנו, בכלל בעולם. כשהאדם חי נכון, כל העולם מתאחד ויש פה חיים אינסופיים, חיים נצחיים. לכן אומר הרמח"ל בדרך השם, שכשהאדם הראשון חטא, הקשר בין הזכר והנקבה נפגם שם, עוד נלמד את זה. ואז כל המציאות לא חיה כמו שצריך. כביכול כל המציאות עכשיו במצב שהם לא מצליחים להתאחד בצורה כל כך טובה, הזכר והנקבה. אז באמת כל מה שאנחנו עושים כל החיים זה לנסות לאחד נכון זכר ונקבה. עכשיו, כדי לאחד נכון צריך להיזכר בהבדלים. מה זה זכר, מה זה נקבה ואיך הם נפגשים. אז צריך לעבוד, צריך שהחיבור, הזוג הזה, יתאחד מתוך התעוררות של רצון, מתוך הבנה ולמידה ומתוך עבודה. רק כשאנחנו עובדים לאחד יחד את הזכר והנקבה, את האיש ואת האישה, אז יש באמת חיים. תענוג. לפני כן לא היינו מרגישים בחיים. זאת אומרת, כשהיינו מאוחדים, מה שנקרא, על פי התוכנית האלוקית בהתחלה, לא הייתה שביעות רצון. האדם לא הרגיש טוב. האדם, הזכר והנקבה, לא הרגישו טוב. מכל מיני סיבות. אבל הם חיים, לא? זה האחדות הכי גדולה. האחדות הזו, בגלל שהיא בילדין, היא קבועה מראש, אין תחושה של חיות. חיים כמו צפרדעים, כמו כל מיני יצורים שחיים, הסטנדר הזה חי, הוא לא, אין לו מודעות לזה שהוא חי. ברגע שהייתה הפרדה, וצריך לבחור לאחד, עכשיו מרגישים חיים. וכמה שנצליח לאחד יותר, יהיה תענוג גדול יותר. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו נעשה את הניסור הזה, ואז יהיה עזר כנגדו. עזר כנגדו. זאת אומרת, יש כאן מציאות של הפכים משלימים. משלימים זה עזר, זה. והפכים זה כנגדו. זאת אומרת, יש כאן איזה מצב שבו הקדוש ברוך הוא אומר, יש דבר אחד, יש דבר שני, והם יכולים להתאחד וליצור שלמות חדשה. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מאוחדים? שיברא ישר את הכל מנוסר, שיברא אותנו איש ואישה ונתאחד. כן.
לאיזה אחדות
נשאור? יש. כן, זה מה שנאמר כאן. באמת יש בנו את חוויית האחדות. מאחר ונולדנו מאוחדים במקור, אז גם אחרי שהופרדנו, יש בנו את החוויה הזאת, את הצמאון, את השאיפה, כמו שאתם אומרים, להתאחד. זה ברור לנו שזה אפשרי, וברור לנו שזה נכון, ויש לנו צמאון לזה, געגוע עצום לאחדות הזאת. ולא רק שיש לנו געגוע לאחדות, אלא קורה עוד משהו שיעזור לנו להתאחד. כי כשהאיש והאישה היו יחד, אז האישה הייתה גם קצת איש, והאיש היה גם קצת אישה. זאת אומרת, האיש מכיר בתוכו צד נשי, נקבי, והאישה מכירה בתוכה קצת משהו מהאיש, זכרי. השורש נמצא גם באישה וגם באיש, וזה יכול להדביק אותם. זה יכול ליצור את האחדות. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה באמת לעבור על כל מה שדיברנו בשבוע שעבר, אבל הפעם לראות איך זה בא לידי ביטוי באיש ובאישה. לפני כן אומרים חז"ל, הגמרא במסכת סוטה מביאה, איש ואישה זכו שכינה בתוכם, לא זכו אש אוכלתם. יש באיש י' ובאישה ה'. אם הם זוכים, אז ה' וה' האלו מתחברות, ואז הם איש ואישה מאוחדים. ואם הם לא זוכים, ה' וה' האלה נעלמות מהם והם נשרפים. זאת אומרת, החיבור בין האיש והאישה זה בחינות של י' וה' שמתחברות. חז"ל אומרים ששם השם י"ק ו"ק זה בעצם שורש החיים, שורש כל המציאות, שורש כל הבריאה. ומה ההבדל בין האותיות י' וה'? אומר הרמ"ק, שהזוהר מביא בעצם, שאם ננסה לדמיין, אז ה-י' זה מה ששייך לרצון, לתוכנית, למטרה, יש איזה רצון כלשהו, זה היוד. בבריאה זה הרצון האלוקי שיהיה עולם. יש רצון אלוקי שהעולם ייברא, זה האות יוד. גם לנו יש אות יוד בתוכנו. זה הרצון שלנו, זה האידיאל שלנו, זה המטרות שלנו. מה זה ההי? ההי זה איך משיגים את הרצון הזה. זאת אומרת, ההי זה מה התוכנית האידיאלית לכך שהרצון הזה יתממש. אני רוצה לבנות בית. יישר כוח, כל הכבוד, תהיה בריא. נו, מה עכשיו? לא יודע. אני רוצה בית. תרצה עד מחר, זה לא יעזור לך. אני רוצה להיות רופא. לעזור לאנשים להבריא ממחלות. יישר כוח, מצוין. מה אני אעשה עם זה? לא יודע. יוד לבד, אין לה שום ערך. היי, באה ואומרת ליוד, מה אני אסביר לך? צריך ללמוד ככה, ככה, להשקיע ככה, לשלם ככה, לזה, מקבלים תעודה, בסוף נהיים רופאים. או אתה רוצה לבנות בית, תתחיל לחסוך כסף, תוך ככה 50 שנה יהיה לך מספיק כסף, תעשי קבלן, זה, תביא זה, יבנו, בסדר, יש תוכנית עבודה. צריך לתכנן את הבית, מה יהיה, כל מקום, איפה יהיה, איך זה יעבוד, טוב, זה תוכנית. יש את התוכנית האידיאלית, בסדר? אז היוד וההי, אומר הזוהר, זה שני רעים שאינם נפרדים זה מזה. אין שום אפשרות של קיום לאחד מהם בלי השני. זאת אומרת, רצון לבד או תוכנית, תוכנית למה? איך היא תוכנית אידיאלית? למה? לכלום. טוב, אז אין תוכנית. התוכנית היא כדי להגיע לאיזו מטרה. נכון. אז צריך יוד וצריך ה' והם חייבים להיות מחוברים כל הזמן. וכשהם מחוברים כל הזמן, יש סיכוי שיהיה בסוף בית. זה עוד לא נגמר, אחרי זה צריך ו' וה'. זאת אומרת, יש לי רצון ותוכנית אידיאלית, טוב, אבל אין עוד בית, נכון? מה צריך? להוריד את זה למציאות, נכון? לחבר את האידיאלים האלה לעולם הזה, לגלות את זה בעולם הזה. ואז עובדים. זאת אומרת, יש לי תוכנית אידיאלית מצוינת למטרה נפלאה. טוב, עכשיו אני מתחיל לממש אותה, ואז מתחיל לבנות, וסוף מעשה במחשבה תחילה. בסוף המעשה יופיע כל האידיאל שהיה במחשבה תחילה. טוב? אז איש ואישה יש בהם משהו מהיוד וההי, כן? יש בה את כל הפוטנציאל המעשי, אבל עוד לא התחילו לעשות כלום. בסדר, יש לך תוכנית אידיאלית, אני יש לי רעיון איך לשנות את צהל, ויש לי תוכנית מצוינת. צריך לעבוד כדי לחבר. זה מה שאתה קורא מעשי או לא. התוכנית המקורית האלוקית, האידיאלית היא שתהיה גם הפרדה. זה חלק מהתוכנית. בסדר? התוכנית האלוקית מכילה גם את הניסור, את הכל, את כל התהליך. אבל למה חשוב לנו לדעת את היוד וההלו ואת כל זה? כי זה נותן לנו כיוון לכל מה שדיברנו גם שבוע שעבר על ההבדלים בין איש ואישה ועל השייכות ביניהם. אומרת, אם נלך צעד אחד קדימה, אנחנו נראה, אם נזכור, שיש באיש איזשהו רצון להגיע למטרה, לאידיאל. אם נניח, הדוגמה הכי פשוטה, אם מחליטים שיש לנו הערב שיעור בישיבת רמות, אז בערך נגיד ברבע או בשמונה, לא יודע מתי, האיש אומר, הולכים, והוא רואה מול עיניו את ההגעה לישיבת רמות. והאישה, היא עכשיו מתחילה להתכונן ולהכין ולהתארגן, וצריך לא לשכוח את זה ואת כל התהליך. זאת אומרת, מצוין האיש אומר, צריך להגיע, כל הכבוד לך. רגע, חכה, צריך לראות שקיבינו את הגז, אין שם סיר דולק, וצריך לחבות את ההוא ולהדיק את ההוא ולטלפן. יש תוכנית אידיאלית איך בסוף מגיעים לישיבת רמות. זה עובד ככה. עכשיו, זה עובד ככה בכל החיים שלנו. זאת אומרת, יש את הזכר ואת הנקבה, את האיש ואת האישה, את היוד ואת ההי, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לתחילת הבריאה, וללכת איתם קצת לטיול קטן, שבסופו אולי נלמד קצת על ההבדלים בין איש ואישה, ועל מתוך ההכרה של ההבדלים לדעת או ללמוד איך לחבר.
כשהאדם לפות היה מחובר בשני הצדדים, הם תקשרו?
כן, בקשר מאוד מוזר. חז"ל אומרים שהאיש אמר הולכים לשם והאישה אמרה הולכים לשם. הם כל הזמן רבו.
אתה צוחק.
לא, לא. ככה מתארים את זה.
ומי, שנייה, מי החליט? הם החליטו שזה לא טוב להיות לבד, הקדוש ברוך הוא?
זה חלק מהתוכנית. הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב היות האדם לבדו. כי זה לא עובד. הזכר והנקבה שם לא עובדים טוב, אבל זה היה כל הבריאה, נכון?
כמה זמן היו מחוברים לפני ש...
כמעט כלום, כמה שעות.
אולי אפשר להגיד שלמעשה יוד והי, היוד זה עוד כאן הרבה, זה הניצוץ, הנפץ, והי זה עוד שפתוחה מלמטה ולמעלה. זאת אומרת שההי מקבלת מהיוד את הכוח להוציא לפועל, מה שקיבלו מהיוד.
אפשר, אנחנו נראה עוד מעט, זה חלק מהדברים שדיברנו שבוע שעבר. אז ראינו כבר את הכלי הקר, שיש באיש ובאישה, עכשיו אנחנו כבר לא מדבר על זכר ונקבה, אלא על איש ואישה, יש בהם בחינות של השפעה וקבלה. כל המציאות, כמו שאומר הכלי יקר, כל מה שברא בעולם הזה יש בכולם דמיון זכר ונקבה, משפיע ומקבל ומושפע. יש את התנועה ואת הקביעה, נקבה אומר רב שמשון רפאל עיר, זה מלשון לתת קיבוע, כלי. זאת אומרת, יש באיש איזה רצון להשפיע, ויש באישה איזה רצון לקחת את ההשפעה הזאת ולתת לה לבוש, לתת לה כלים, לתת לה הופעה. כמו שראינו, אישה גם נותנת הופעה לתינוק בסופו של דבר. האיש יש לו רעיון, יופי, אבל בסוף האישה לוקחת את הרעיון הזה ויוצרת כלי קיבול והופעה ממשית. זאת אומרת, יש משהו מיוחד בין היכולת להשפיע והיכולת לקבל, וצריך להכיר בזה. צריך להכיר בזה שהאיש יש לו איזה נטייה להשפיע ולתת, ולאיש קשה להיות בעמדה נפשית של זקוק או מקבל. עוד מעט נראה את זה בחיים שלנו ממש. והאישה יש לה נכונות הרבה יותר גדולה ופתיחות לקבל, והמציאות של מטילים עליה את האחריות להשפיע יותר קשה. עכשיו, אם נזכור, בכל איש יש קצת אישה, ובכל אישה יש קצת איש, ולכן איש בהחלט מסוגל לקבל, בתנאי שהוא ירגיש שהוא נותן. שהוא נותן. זאת אומרת, אם נניח אשתו מבשלת לו ארוחה טובה, האיש בטבעו היה צריך עכשיו להגיד, לא רוצה את האוכל שלך. אני מסתדר לבד, אני הולך למסעדה. לא יודע, משהו כזה. זאת אומרת, אני לא צריך אותך, אני מסתדר לבד. לא רוצה לקבל כלום, אל תעשי לי טובות. זה משפחה שרבה, זה כך. כאילו, הוא לא רוצה את האוכל שלך. מה קרה? לא רק זה, כל מה שהיא עושה. זאת אומרת, הוא לא מקבל כלום, הוא רק נותן. מה הבעיה? שהוא נמצא בעמדה של נתינה, והוא שוכח שיש בתוכו גם אישה קטנה שרוצה לקבל. אבל מתי היא תרצה לקבל? בהרגשה שהוא נותן. למשל, אם האישה אומרת לו, זה כל כך ישמח אותי אם תאכל את זה. אני... האושר הכי גדול שלי זה לראות אותך אוכל פולקה. עכשיו הוא עושה לה טובה שאוכל את הפולקה. הוא נותן לה כשהוא מקבל. עכשיו בשמחה הוא מקבל כל מה שהיא תיתן. אז אם האישה יודעת לתת לו באופן כזה שהוא בעצם נותן כשהוא מקבל, הוא תמיד ישמח לקבל. גם אצל האישה יותר קל לה לקבל, זה הנטייה שלה לקבל, גם אצלה יותר קל לה לקבל בהרגשה שהיא נותנת. זאת אומרת, היא מקבלת, אבל כשהיא מקבלת היא גם משפיעה. יחד עם זה, לאישה יש אפשרות לקבל בלי להרגיש שהיא משפיעה. יש לה את האפשרות, לאיש זה מאוד קשה. למשל, לאישה, אנחנו נראה את זה בהמשך, אין שום בעיה לבקש עזרה. למשל, היא לא מצליחה לתקוע את המסמר בקיר כדי לתלות תמונה, והיא אומרת לבעלה, סליחה, יא חמוד שלי, אתה יכול להחזיק רגע? בקשת עזרה. או כשנוסעים, זה קורה לכולנו, אז לא יודעים איפה, והווייז התקלקל, ואנחנו באמצע נצרת, ואנחנו לא יודעים איך להיחלץ מהעיר הזאת, זה קרה בדיוק לאשתי ולי. הווייז הוביל אותנו לאמצע סמטאות ערביות ברוחב של המכונית, בערך עם כל הערבים שם. אנחנו נסתדר. ואני, כן? האיש, מה, אני אבקש עזרה פה, אני אשאל פה איזה ערבי, איך יוצא? מה פתאום? אני אצא מפה בסוף. על הפה ועל חמתו של הווייז, אני בסוף אצא מפה. לאישה אין שום בעיה לפתוח את החלון, סליחה, איך מגיעים, דרך אגב, זה קרה לאשתי ולי היום, היינו בשיחת טלפון, כי אשתי הייתה בתל אביב היום, והיא הייתה צריכה להגיע מאיזה מקום למקום אחר, אז היא התקשרה אליי, ומאוד רציתי לעזור לה להגיע לשם, פתחתי באינטרנט את המפה של המקום, ואז אני שומע את אשתי אומרת, אני שומע את המפה, סליחה, איך מגיעים ל... והוא הסביר לה. או היא הסבירה לה, זה עובדת זרה שם. לאיש נורא קשה לבקש עזרה. הוא הסתדר, הוא רק רוצה לתת, להשפיע. מה, אני אבקש עזרה? לאישה אין בעיה.
ואם יש גבר שהוא רק מקבל, אז הנשיות שלו...
יותר משמעותית.
כן? כן.
זה לא סותר, זאת אומרת יכולה להיות אישה עם יותר עוצמה גברית ואיש עם יותר עוצמה נשית, אנחנו מדברים על העיקרון עכשיו, זה יכול להשתנות. על כל פנים...
החלה בחיבור. בלי ההפרדה יש תכונות של שניהם שאי אפשר לממש אותם בלי העצמאות הזאת.
נכון. זאת אומרת, למשל, אם תלמיד מקבל מרבו, כשהוא מקבל, זה בחינה של אישה, של נקבה. הוא אומר לרב, תלמד אותי בבקשה. זה תכונה נשית. עכשיו, אם הוא תלמיד טוב, אז כשהוא רוצה לקבל, הוא בעצם גורם לרב לקבל. איך זה קורה? חז"ל ממש מתייחסים לזה, הם אומרים שתלמיד שמאוד רוצה לקבל מהרב, הוא אומר לרב, הרב, תלמד אותי בבקשה, תודה רבה. הרב זוכה לרוח הקודש. הרב מקבל דרגות עליונות, ואז הרב אסיר תודה לתלמיד שנתן לו בכלל. בסדר? אז הרב הפך להיות עכשיו אישה מקבלת. אז כל הזמן יש פה איזה תהליך של אחדות. כשזה קורה בין איש ואישה, הם מתאחדים ומתאחדים. כל הזמן יש נתינה וקבלה ונתינה וקבלה, וזה הולך ומתחזק. אז כשהאישה רוצה לקבל מהאיש, אנחנו נקדיש לזה פגישה שלמה, האיש מאושר, כי יש לו למי לתת. אז אם האישה אומרת, תן לי בבקשה, היא רוצה לקבל ממנו את מה שהוא למד, או לא יודע, כל מה שהוא יכול לתת לה. היא אומרת, אני כל כך מתגעגעת אליך, אני כל כך רוצה לקבל ממך. זה מציב בפניו אתגרים והתחדשות ואושר, וגם להפך. כשהאיש רוצה לתת לאישה, האישה מאושרת. היא מרגישה שהבעל דואג לה ונותן לה. כל הכתובה, מה זה כתובה? הוא מתחייב לתת לה ולתת לה ולתת לה ולדאוג שהיא תהיה שמחה. נכון. והאישה מאושרת מזה שבעלה רוצה כל הזמן רק לתת לה. איזה בעל טוב יש לו, הוא מביא לי פרחים, והוא קונה לי, והוא מביא לי, והוא עושה לי, והוא דואג לי, והוא נותן לי, והוא מביא לי קפה למיטה. לא יודע, הוא כל הזמן נותן לה. היא מאושרת מזה. איש שירגיש שכל הזמן האישה רודפת אחריו לתת לו, צריך להתבונן על זה. יחד עם זה, חז"ל אומרים שהאיש צריך לעורר באישה את הרצון שלה לקבל ממנו. לאיש יש אחריות ענקית, זה עוד פעם מתהפך, נכון? זאת אומרת, האיש, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אתה רוצה לאהוב את אשתך? אתה רוצה שיהיה ביניכם קשר טוב? אתה צריך לגרום לה לרצות לקבל ממך. למשל, אם האיש נותן לאשתו בצורה לא טובה, יאללה, קחי, תלך מפה, לא רוצה לקבל ממך. זאת אומרת, אם האיש נותן לאשתו בצורה לא נכונה, היא לא רוצה לקבל ממנו, היא לא רוצה לקבל בצורה מבזה, כאילו מה, אני תלותית? לא רוצה ממך כלום. לעומת זאת, אם האיש מעורר באשתו את הרצון לקבל, למשל, המדרש אומר שאדם הראשון אומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. המדרש שואל, מה זה זאת הפעם? מה היה בפעם הקודמת? אומרים חז"ל, היו שני לילות, שני מפגשים. פעם אחת, הוא נסע, הוא רוצה לתת לה, והוא אומר, זה המגיד. הוא אומר, אחרי זה לקדוש ברוך הוא, אלוקים, מה הבאת לי את האישה הזאת? זה גועל נפש הקשר הזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, אתה לא יודע איך מתנהגים עם נשים. תגיד לה, שהיא האישה הכי יפה בעולם, והכי נחמדה, והכי מתוקה, וכל שאר הנשים בעולם הן פשוט קופות לעומתה. תראה איך היא תרצה לקבל ממך. כן. ואז אומר הזוהר, אדם הראשון לא עושה את זה. ואז אשתו אומרה, וואה, אני כל כך רוצה לקבל ממך. ואז אומר, זאת הפעם, מה זה פעם? פעמון. התפעמתי ממנה. זה פשוט היה מפעים הקשר. מה קרה? זה דרך אגב, פעמון יש בו גם זוג. אומרת, כן, היה פה קשר נפלא, כי האישה רצתה לקבל מהאיש, אבל האיש ידע לגרום או לעורר באשתו את הרצון לקבל. והאישה צריכה לדעת לעורר באיש את הרצון לתת. אם האישה אומרת, תביא, לא רוצה לתת לך. מה זה הדרישות האלה? אני כל כך צריכה אותך, אם בלעדיך לא מסתדרת בחיים. וואה! הוא עכשיו ייתן לה את כל העולם, עד חצי המלכות ותיה. מה את רוצה, אסתר? אומר, מה שתרצי, תקבלי. רואה אותה כזאת נחמדה עומדת, בואי בואי, מה, אפשר לעזור לך? אם הייתה באה, אני פה הבוסי, תוציאו אותה להורג. גם האישה צריכה ללמוד לדעת לעורר באיש את הרצון לתת. אז אנחנו כבר רואים שהאחדות הנכונה בין האיש והאישה, היא לא, אני, את, את, בואי נריב, נראה מי נת, לא. בשניהם יש את שתי הבחינות. האיש רוצה לתת, אבל הוא גם מסוגל לקבל נכון, הוא גם מסוגל לעורר באישה את הרצון לקבל. איך הוא יודע לעורר באישה רצון לקבל? כי יש בו אישה. יש בו נשיות מסוימת. אז הוא יודע איך מקבלים. אז הוא יודע שלא זורקים לאישה את התכשיט בפנים ואומרים לה, קניתי לך ביום הולדת, קחי. הנשיות שבו, מטפים את זה יפה, מגישים את זה בצורה יפה, תהליך שלם, זה הנשיות שבו יודעת את זה. ואז מה זה אשתו שמחה לקבל את התכשיט? אז קודם כל אנחנו רואים שהנתינה והקבלה באיש ובאישה הם דבר משמעותי בחיי הנישואים, האחדות, הקידושים, כן? החיבור הזה. ראינו גם שרב צדוק אומר שיש הבדל בין איש ואישה בזה שהאיש הוא הבחינה של הקול והאישה היא הבחינה של הדיבור. קול מסיטרא דדחורה והדיבור מסיטרא דנוקבה. זאת אומרת, האיש הוא בחינה, חז"ל אומרים שהקול זה הבחינה של המחשבה והדיבור לדיבור. אז זה גם בא לידי ביטוי בחיים.
עם כל זה שהגבר ואישה שונים לגמרי בתכלית, האישה הרבה יותר מושלמת מאשר הגבר. מה ברכה שברכת? שעשה אני כרצונו. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רצה, הוא עשה אותי. מושלמת, הכלי שלם, שיכול לקבל, ששום דבר לא בורר, שום דבר לא זה. הגבר מברך שלא עשה אני אישה. מה זה שלא עשה אני אישה? חז ושלום, זה לא ביניים, זה הפוך. זה כדי להראות, נתת לי אפשרות לתקן מה שחסר לי כדי להתדמות, כדי להתקרב לשלום של האישה.
אם אתה מסכים, נחכה, אני לא יודע אם זה שבוע הבא או שבוע אחרי זה, אנחנו נדבר על האישה מה היא ועל האיש מה הוא, כפי שחז"ל רואים את זה, נגיע גם לזה, בסדר? בינתיים אנחנו רוצים לראות את החיבורים ואת ההבדלים ואיך זה עובד. אז אישה בחינה של דיבור, איש בחינה של קול. ואם ניקח את מה ששמענו עכשיו, יש דומם, צומח, חי. זאת אומרת, האדם במהות שלו מה הוא? אישה. בסדר? זה רק להמשיך את מה שאמרת. האישה יש לה כוח של דיבור. החז"ל אומרים במסכת ברכות, נשים דברניות הן. זה לא בא כדי לעשות מהם צחוק. זה בא להגיד, יש להם כוח ענק של תקשורת. אישה, תשעה קבין של שיחה אצל האישה, רק קו אחד אצל האיש. איש בקושי יודע לתקשר. זה עבודת פרך בשביל האיש ליצור קשר. לדבר עם, להתחיל בשיחה. כל אחד מכיר את זה, בוודאי. האישה יכולה לדבר עם הילדים שלה שלוש שעות רציפות בטלפון, ומה היה ומה קרה ומה יקרה ומה אתם מתכננים ומה היה. והאיש, מה נשמע, הכל בסדר? כן, טוב, חוד דברו עם אמא. רגע, סליחה, מה אני אדבר איתו? מה אני אדבר איתו? תראה איך אשתך מדברת כמה שעות, אולי תלמד. גברים, קשה להם לדבר, התקשורת קשה להם. זה לא שהם לא יודעים לדבר, גם גברים יודעים לדבר, אבל באישה יש כוח ענק של תקשורת. דרך אגב, אנחנו נראה בהמשך שזה לא רק בדיבור המילולי, זה בשפת הגוף, נשים מכירות באורחים. הוא לא אמר כלום האורח, היא רק מסתכלת עליו ואומרת, זה פושע או זה נחמד. היא מדברת גם ב... היא מסוגלת להיפגש בתקשורת גם לא מילולית. כן? על כל פנים, האיש הוא חושב. קול, בחינה של קול. זאת אומרת, כשהאישה למשל חווה איזה חוויה, יש לה ממש עניין לספר את זה. ככה הגמרא אומרת, במסכת פסחים. האישה היא חווה חוויה, היא הולכת לספר אצל ההורים שלה איך היה, מה היה, כאילו התחתנה, היא ממש אין לה בעיה הולכת לספר לאמא שלה היה נחמד וזה, ואיך היה החתונה וכל הסיפורים, האיש לא הולך להורים שלו לספר, כאילו בסדר, חוויתי חוויה, אני חושב על זה, אני מתבונן בזה. האיש רוצה לחשוב בשקט. זאת אומרת, קורה משהו, רגע, חושבים. האישה מדברת. לא רק שהיא מדברת, גם את מה שהיא חושבת, היא מדברת. זאת אומרת, האיש חושב בשקט, והאישה חושבת בקול. האיש יגיד בסוף את המסקנה שלו. האישה, את כל התהליך של החשיבה היא אומרת. זה לפעמים אפילו עושה קצר. כי האישה אומרת, טוב, אז ניסה דרך נתניה, ואז נעצור שם בתחנת דלק, והאיש רושם לעצמו, ניסה דרך נתניה, נעצור בתחנת דלק, ואז ניכנס לסבתא, והוא רושם, ניכנס לסבתא, בסוף היא גומרת לחשוב, היא אומרת, טוב, נוסעים, אז הוא אומר, כן, יאללה, נסע לסבתא. למה נסע לסבתא? אמרת לו, אמרתי, אני לא אמרתי כלום, אני לא התכוונתי שניסע, חשבתי, אבל אמרת. האישה אומרת את מה שהיא חושבת אפילו. והאיש לא, האיש חושב, בסוף הוא אומר. ונדמה לו שאשתו היא בדיוק כמוהו. אז אם היא אמרה, מה שהיא אמרה זה המסקנה. אצל האיש זה המסקנה, האיש אמרנו שייך לה מטרה. הוא חושב, אומר את המסקנה. עושים, או שם, או ככה. והאישה את כל התהליך, היא מדברת את זה. ולכן, לא כל מה שהאישה מדברת היא מתכוונת שזה המסקנה הסופית. לפעמים היא פשוט חושבת בכל את המחשבות שלה, את הרעיונות שלה, וחשוב מאוד לבעלים להקשיב עד הסוף. ובסוף לשאול, אז מה המסקנה? אז מה החלטת? ואז התברר שכל מה שהיא אמרה בדרך זה בכלל לא מה שהיא החליטה. מצוין, עכשיו אפשר לבדוק אם מה שהיא החליטה זה מסתדר מה שאני החלטתי, ואז נדון בזה. ולכן היכולת הנשית לדבר היא עוצמה ענקית. היא מלווה אותה כל החיים, והאיש צריך להכיר בחשיבות של זה. לאיש קשה לתקשר, לאישה קל, וזה צריך לעבוד ביחד. והאישה צריכה להכיר בחשיבות של האיש לחשוב בשקט, ולתכנן בשקט. חז"ל אומרים שנשים רחמניות הן, כך הגמרא במגילה מביאה. הרחמנות זה סוג של אמפתיה, של הזדהות עם הזולת. לא מתוך עמדה של התנשאות, לא סימפתיה, אני שופט אותך ואומר שאתה בסדר, אלא אני מזדהה עם המצב שלך. האישה יכולה להזדהות בשקט עם מצב של מישהו בלי לשפוט אותו. האיש לא, האיש זה מאוד קשה. האיש שופט, אתה בסדר או לא בסדר? לפי מה שצריך אתה בסדר או לא. קשה לו להרגיש אמפתיה. אנחנו לא תמיד אמרנו, יש באיש גם תכונות נשיות, ובאישה תכונות גבריות, לפעמים האיש הוא אמפתי והאישה היא סימפתית, בסדר, אבל האיש יש לו עניין להתבונן על דברים, להגיד נכון, לא נכון. היכולת, תקשיב רגע, רגע, אל תגיד נכון, לא נכון. דרך אגב, כשאשתו באה להגיד לו, היום במקולת, מוכר שם אמר שאין, וראיתי שהוא נתן זה למישהו אחר, אני לא אלך לקנות שם יותר, הוא מעצבן אותי. האיש מיד מתחיל לתת לה עצות, זה נכון, זה לא נכון, זה... מה פתאום, אני מכיר אותו, הוא בן אדם טוב. היא לא ביקשה ממך עכשיו לשפוט אותה, או לשפוט אותו, היא פשוט רוצה שתזדהה עם המצב שלך. זה הכל, ואל תתחיל לתת לה עצות מיד. תקשיב, בדיוק, לא רק תקשיב, אם הוא מקשיב, כן, דברי. זה צריך להיות אמפתי, כן? וגם האישה, כשהאיש בא לדבר עם האישה, הוא לא תמיד רוצה שהיא תזדהה איתו. אני ממש מזדהה איתך. הרבה פעמים הוא רוצה לשמוע מה היא חושבת על הדברים. ואם האישה רק אומרת לו, כן, אני מקשיבה לך, טוב, תודה רבה שאת מקשיבה לי. עכשיו שוב, גם האיש צריך להכיר בערך האמפתי, וגם האישה צריכה להכיר בערך של החלטיות, של המשמעותיות, כן? יש משמעות לדברים, זה לא רק אמפתיות, בסדר? האישה הרבה יותר קשורה לבורא מהאיש.
אני חושבת
כי
באיזשהו
קורא,
זאת אומרת,
אחרי
העניין... בקורא משה.
מה?
בקורא משה, שמה? בקורא. בדרך כלל נמוד לעשות על אישה בכל מיותר, אולי בגלל כל העניין של האמפתיה, היא נותנת את החום, והיא נותנת את האמפתיה, והיא שופעת לילדים וזה, אז איך מסתדר עם ה...
כמו שאמרנו קודם, האישה פתוחה מאוד לקבל והרבה יותר קל לה לקבל כשזה יבוא לידי ביטוי בנתינה. היא מקבלת מהאיש ונותנת, היא מניקה, היא מטפל, בסדר? היא משפיעה המון. אבל זה מתחיל בנכונות לקבל. זה, הכוח שלה לקבל גדול לאין ארוך מהכוח של האיש לקבל. בסדר? אני מבין, ההרגשה שאת מרגישה באה מהחינוך שלנו שלקבל זה ממש נחות ולתת זה ממש האמפתיה זה שוב, הביטוי האמפתי שהזכרנו עכשיו הוא הזדהות. זאת אומרת, היא פשוט מסוגלת להעתיק, כן? להיות מראה. אתה מדבר, אני מקשיבה. בסדר? זה לא נתינה ולא קבלה, האמפתיה. בסדר? זה היכולת להיות נוכחת. זה לעשות עם ראש ככה, כן. זה נוכחות. יש לי נוכחות כשיש מולי מישהו. והתקשורת בינינו, כמו שאמרנו, האישה היא מתקשרת מדהים. האמפתיה זה חלק מתקשורת. האיש מאוד קשה לו לתקשר. ולכן כשיש מישהו מולו, הוא שופט אותו, הוא לא מתקשר איתו. אני פה, אתה שם, ואני נותן לך ציון. לא, זה לא תקין. ואת האיש יש לו מה לתקן בזה. זה לא שלא צריך לשפוט דברים. צריך גם לדעת לנתח ולשפוט, אבל צריך את האמפתיה. וגם האמפתיה לא מספיקה, צריך גם לדעת. עכשיו, הנושא של הקבלה, אנחנו עוד נראה אותו. היכולת לקבל הרבה יותר חשובה מהיכולת לתת.
אין פעם, אני מקבלת, כן.
מצוין.
יש לי חוויה שלי, זה לא מהצד של הקבלה, אלא הצד הזה של ה... כי בבית זה בדרך כלל האמא שנותנת לילדים, ונותנת לילדים סביב, ולכן האספקט הזה זה לא... זה מה שככה קשה לי ככה לקשן איתו.
א', זה נכון, יש באישה גם שתי בחינות, יש בחינה של קלה ויש בחינה של אימא, נגיד, יש בחינה של אשתו של ויש בחינה של אימא של, בסדר? כשהאישה היא אימא, יש שם כוח גדול של קבלה, של נתינה, שהיה פחות משמעותי כשהיא הייתה אשתו של. צריך לדעת להבחין בין שניהם. ולכן אני אומר, זה קצת יותר מורכב, אבל אנחנו שם מנסים לראות את הדברים בסכמה הכללית שלהם. אז ראינו גם שהאישה, כשחזל דיברו על ההפרדה בין המים העליונים למים התחתונים, ראינו שהמים התחתונים הם כל הזמן עם הפנים למעלה. אפשר לקבל, והמים העליונים הם פנים למטה. כביכול האיש הוא הרבה יותר עסוק בעולם הזה. הוא מסתכל למטה. והאישה מחפשת את אלוקים, היא מסתכלת למעלה. ריבונו של עולם, הרבה יותר קל לה גם לקבל מריבונו של עולם. הרבה יותר קל לה להתפלל ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. והאישה הרבה יותר קשה. מה, אני תלוי באלוקים? למה, מה, מי הוא שיגיד לי מה לעשות ומה זה? האישה הרבה יותר קשה. האמונה בכלל היא נשית. היכולת להאמין זה תכונה נשית מאוד חזקה. לאיש הרבה יותר קשה, לכן אדם שאין לו אישה, אומרים חזל, הוא בלי תורה, אין לו קשר לאלוקים באמת. זאת אומרת, הוא בכלל קשה לו להיות קשור להם, רק אחרי שהוא מתחתן, הצד הנשי שבו מתחזק, הוא יכול להתחיל להאמין ולהיות קשור לריבונו של עולם. ולכן לאישה הרבה יותר קל ללכת ללמוד תורה וללכת לשיעורים, הגברים אין להם כוח, עד שהם עושים טובה והם הולכים לאיזה שיעור בדף יומי, ובכלל זה שהגיעו לפה גברים זה נס גמור. אומרת, מה הם עושים פה בכלל? הם יודעים הכל. מה, הם יקבלו משהו? מה, איזה רבנים מלמדו אותם? מה קרה? לאישה אין בעל קבל. היא מקבלת תורה והיא מקבלת... היא מרגישה שזה בסדר, כן? לקבל זה בסדר. היכולת הזאת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא היא יכולת נשית לגמרי. והיכולת עכשיו שיש אלוקים בעולם, בואו אני אגיד לכם מה אלוקים רוצה. זה האיש. אני נציג שלו, אני אסביר לכם. זה כוח גברי כזה, כן? הוא רוצה לייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. את רצון השם. הוא יודע מה אלוקים רוצה, ואני אגיד לכם מה אלוקים רוצה. במשפחה מתוקנת, האיש לומד תורה, שזה רצון השם, והוא מביא את זה הביתה, והאישה מאוד שמחה לקבל את זה. זאת אומרת, היא מאוד שמחה לקבל את רצון השם שמגיע הביתה דרך האיש. לא שהאיש הוא אלוקים, אין? אבל הוא מעביר רצון השם, זה בסדר גמור. ראינו גם שהרב קוק אומר שכשהקדוש ברוך הוא מנסר את היום והלילה, נכון, מבדיל בין היום ובין הלילה, ראינו שהרב אומר שהיום והלילה יש בהם את הבחינה של ההכנה, בלילה אנחנו מכינים, אומרים חז"ל שהלילה הוא הבחינה של הנקבה, כן? אנחנו בתהליך של ההכנה, ויש גם לאן להגיע, ביום. כאילו היום הוא התכלית, והלילה הוא ההכנה, כמו שאנחנו הולכים לישון, כדי שיהיה לנו כוח ביום, כן? האיש, כמו שאמרנו, רוצה את המטרות, והאישה שמחה בכל מה שמכינים בדרך. אם מחליטים לנסוע לטייל, האיש כבר רוצה להגיע לים, והאישה שמחה להכין את הצידני, והיא מתכננת מה כולם יוכלו, והמפה, ולא נשכח את הסכין ואת הפותחן ואת הטונה, וכל ההכנות זה עוצמה נשית. אם איש היה צריך לנסוע לים, הוא היה נוסע בלי לקחת כלום, אפילו בגד ים הוא לא היה לוקח, הוא היה קונה בדרך אולי, אבל איך הוא יכול לנסוע לאיזה מקום בכלל? כי בלי האישה, אז האיש צריך להעריך את אשתו שהיא מסוגלת להכין את הכל. ובמקום זה, במשפחות שזה לא כל כך מתוקן, נו, את יודעת, אני כבר שעה מחכה. נו, תחכה שעתיים, מה? בדיוק בשביל זה התחתנת, כדי לחכות שעה, שעתיים, עד שכל ההכנות ייגמרו. זה נכון לא רק בזה, זה נכון בכל תחומי החיים. האיש הוא תכלית, נו, והאישה רוצה את כל ההכנות. ומי שלא מבין את זה, זוג שלא מבין את זה, אז יש קצב. האישה צריכה להכיר בערך שיש חשיבות להגיע בסוף לים, או לאן שרוצים להגיע. והאיש צריך להכיר בחשיבות שיש ערך עצום להכנה. אי אפשר לוותר עליה או לזלזל בה. אומר הרב, במאורות ראייה ראינו את זה, שהיום והלילה הם לא רק תכלית והכנה, אלא היום והלילה הם גם חוץ ופנים. היום הוא הבחינה של היציאה החוצה, והלילה הוא הבחינה של ההתכנסות המשפחתית. חז"ל אומרים שהאישה היא הבחינה של הבית, השמירה על הקשרים המשפחתיים. כמו שאמרנו קודם, לא רק שהיא מדברת בטלפון עם הילדים שלה פי אלף יותר מהאיש, אלא גם המפגשים המשפחתיים, ובוא ניסע לבקר את הנכדים, וכל השמירה על המשפחתיות זה כוח נשי מאוד חזק. האיש, כאילו יש לו חברים, הוא הולך ללמוד אצל ההוא חברותה, ויש לו חברים בעבודה, והאיש כאילו הוא רוצה את העולם שבחוץ, מחוץ לבית. עכשיו זה לא אומר שאין לו הערכה לזה שיש לו בית, הוא שמח שיש לו בית, להפך כשיש מגיע הביתה ואשתו לו בבית, אז עולמו חרב. הוא שמח שיש לו בית, אבל הוא גם רוצה את החוץ. והאישה היא שמחה שיש לה חוץ, אם מדי פעם כאן הולכת לחוג ספורט, אני לא יודע מה, פוגשת חברות ומדברים, אבל זה בתנאי שהבית הוא ממש מסודר וחזק ויציב, עכשיו אפשר גם לצאת. זאת אומרת, צריך להכיר ברגישות של המסגרת המשפחתית והקשר החוצה, ואין מה לריב על זה. צריך להכיר בזה. האיש למשל לא בא להזמין אורחים הביתה. הוא פגש מישהו בית הכנסת, בוא, סעודת שבת. אולי אשתו לא רוצה. אולי אשתו רוצה סעודה אינטימית איתו ועם הילד שלי. מה אתה מביא לי אורחים כל הזמן? ממלא את הבית באורחים. לא רוצה אורחים. עד כדי כך של חז"ל יש איזה ביטוי שהאישה אומרת, תשאיר את האורחים בחוץ, אל תביא כל הזמן אורחים הביתה. אבי מורי, הרי אני כפרת משכבו, היה כל הזמן מביא הביתה מבני מנשה, מהשבט. הביתה מלא תמיד אורחים. עכשיו, אמא שלי אוהבת מאוד להכניס אורחים, יש כלי רוח, וכל אורח שמגיע זה טקס שלם, איך מערכים אותו. זה להוציא את הכלים ולהגיש, אבל יש גבול. זאת אומרת, עד כמה הבית הוא הבית של המשפחה, ועד כמה הבית הוא הבית של האנשים שבאים מבחוץ. אז צריך לדעת את האיזון הנכון בין החוץ לפנים. וכמו שראינו, חז"ל אומרים שטעם העץ היה כטעם הפרי. ביום השלישי יש את התהליך, זה העץ. באופן טבעי, העץ זה כדי שיהיה בסוף פירות. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא אומר לאדמה להוציא עץ פרי. מה הכוונה? שגם התהליך הוא מטרה. גם העץ הוא פרי, אפשר לאכול את העץ. והאדמה אומרת, רגע, אז יאכלו את העצים, לא יישאר פירות. צריך להבדיל בין הדרך, האמצעים, התהליך, ההשתלמות, לבין המטרה או השלמות, או לאן שרוצים להגיע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדמה, בסדר. כמו שנראה ביום הרביעי, ללבנה הוא אומר, לכי ומעתי עצמך. אנחנו בעולם שלנו מייחסים חשיבות לתוצאות ופחות לדרך. עד כדי כך שיש כל מיני ביטויים מפחידים, כמו המטרה מקדשת את האמצעים, כאילו לא משנה איך, העיקר להגיע. ממש לא נכון. אין שום טעם להגיע אם הדרך לא הייתה מטרה בפני עצמה. יש חשיבות ענקית, אומר הרב קוק באורות התשובה, להרגיש גם היום שגם בעץ יש טעם של פרי. גם בדרך, גם בתהליך, יש מטרה. יש... אי אפשר להגיד שהמטרה היא רק בסוף. המטרה היא כל רגע ורגע. אפשר להגיד, כל רגע מהחיים הוא מטרה בפני עצמה. ואם נחזור, לאישה יש הרבה יותר כוח לראות כל רגע כמטרה. לאיש זה הרבה יותר קשה. האיש מסתכל על התינוק ואומר, מה אשתי עושה כל היום עם התינוק הזה? מחתילה וזה, ומחליפה, ומטפלת, ומניקה, שיגדל כבר, נראה כבר תוצאות. האישה נהנית מכל רגע בטיפול ומטרה. זאת אומרת, לאישה יש כוח לראות את המקום הנוכחי כמטרה. לאיש זה מאוד קשה. הוא רוצה את הסוף כזה, כן? אז צריך שוב להכיר בחשיבות של התהליך, בחשיבות של המטרה, ולא כל הזמן, דרך אגב, האיש מגיע למטרה מיד, מה הוא עושה? עוד מטרה. בסדר. צריך לראות שכל הזמן האישה נמצאת עם האיש, ולא נמצאת באיזה מקום שהיא רחוק, רחוק מאחורה, והאיש רץ קדימה, ואומר לי, נו, יאללה. מה נו יאללה? אשתך הולכת בתהליך וזה מצוין, בחיים בכלל, בכל מה שעושים. לכן גם אם נבדוק את הדבר הזה ונחזור רגע לקול ולדיבור, האיש רוצה פתרונות. להגיע למטרה. והאישה יש לה עניין לדון בבעיה. בשפה העסקית קוראים זה סיעור מוחות. בוא נדון בזה, בוא נראה, נחשוב על זה, בסוף, בסוף יהיו תוצאות. יש אומר, אפשר לדלג על כל הפטפטת הזו, יאללה, בגיל, תחליט כבר. מה הפתרון? יש בעיה. הילד שלנו לא בא לבקר כל שבת, רק פעם בשנתיים. מה הפתרון? נטלפן, נגיד לו שיבוא. רגע. בוא נדון בזה, נחשוב על זה. זה, 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 זה שני דברים חשובים. נכון שצריך גם פתרון, והאישה צריכה להכיר בזה, היא צריכה גם להבין שהבעל שלה דוחף לזה וזה בסדר. והיא צריכה להכיר בחשיבות של הדיון בבעיה. ואם שניהם מכירים בזה, אז יש ביניהם אחדות. כן? לא איזה מתח ו...
כשאתה אומר עץ פרי, אי אפשר אולי להגיד את זה שלמעשה אין עתיד בלי עבר. העץ פרי זה המסורת האבות. לכן הפרי יש לו את הטעם של העץ, ולעץ נותן את הטעם שלו לפרי.
לא הבנתי.
רואים יצחק, כתוב על חפור יצחק, בירות אשר חפר ברבים, והוא נתן להם אותם השמות אשר נתן אברהם אביו. למה? למה אותם את השמות? אני חושב שהדורות האלה קודם כל לא יבואות מהיו ישיבות, זה לא עניין שלנו. פשוט הוא רצה להמשיך את המסורת. עץ פרי, העץ נותן את הטעם לפרי, אבל כשלעצמו הוא בעצמו פרי. הפרי לא יכול לקבל טעם אם אין לו מאיפה לנוק.
באידאל אתה מתכוון.
באופן כללי.
באופן כללי אם תטעם עץ גויאבות או עץ אפרסקים, אני לא בטוח שלענפים יהיה טעם של גויאבה או של אפרסק.
אני לא חושב שהמטרה עניין של עץ ממש.
בסדר, אתה מדבר על האידאל.
זה הרעיון, כן.
בסדר, אז זה כמו כן.
אבל עוד ספק, אם העץ עושה למים, גם
בטעם
של
האחורי. ברור. אפשר לנתק ביניהם. אנחנו רוצים יותר מזה, אנחנו רוצים שנכיר בחשיבות של העץ כפרי. לא רק שהוא בדרך. ביום הרביעי ראינו גם שחז"ל אומרים, כך מביא הרב באורות הקודש, שהמציאות של השמש והלבנה זה גם שלמות והשתלמות. הלבנה כל הזמן עוברת, היא משתנה כל הזמן. השמש קבועה, כאילו מושלמת, עומדת לא זזה, כאילו לא משתנית, היא כביכול כאילו זזה, אבל היא כל הזמן אותו דבר. הלבנה עוברת איזשהו שלמות, זה גם התהליך שדיברנו קודם. ובאמת יש משהו בתכונה של האיש שהוא צריך להיות מושלם. הוא מושלם, והאישה אין לה שום בעיה להשתלם. היא הולכת למלא חוגים ולמלא שיעורים ולמלא קורסים, והיא כל הזמן משתלמת ומתקדמת. האיש, כביכול, אם הוא חושב שהוא לא מושלם במשהו, זה פגיעה בצד של הזכר שבו. של השמש, אני מושלם. דרך אגב, אישה צריכה מאוד להיזהר מזה. כשהיא באה להגיד לבעל שלה שהוא לא מושלם, היא צריכה לעשות את זה בצורה כזאת, שהוא יהיה מסוגל להבין שההשתלמות היא חלק מהשלמות. ואם היא לא יודעת לעשות את זה נכון, אז היא מציגה בפניו את זה שהוא פשוט לא מושלם. אני מושלם, סליחה, את לא מושלם. היא מסכימה שלא מושלם, דרך אגב. אין לה בעיה בזה. לאיש יש בעיה להגיד שהוא לא מושלם. אז האישה צריכה לדעת להציג בפני הבעל שלה את התיקון בצורה נכונה, ואנחנו עוד נלמד איך מוכיחים ואיך עושים חשבון נפש, עוד נגיע לזה בהמשך, אבל צריך להבין שבאיש יש איזה רצון להרגיש שהוא, אני בסדר, הכל בסדר. ראית שהכוס הזאת לא שטופה? לא, ראיתי ששטפת כלים, אבל הכוס הזאת השארת ולא ניקית את הכיור כשגמרת לשטוף. רגע, את מתכוונת שאני לא מושלם. את יודעת מה, אני לא שוטף כלים. למה לא? תשטוף, רק תעשה מה שאני מבקש. לא, אני לא שוטף. אני עושה רק דברים מושלמים. אם את חושבת שאני לא יכול לעשות דבר מושלם, אני לא מתעסק עם זה. אני מתעסק רק עם דברים מושלמים. אשתו לא ידע להגיד לו איך לשטוף כלים. אם הייתה יודעת, הוא היה שוטף כלים כל היום, כי זה מושלם לשטוף כלים. לכן הוא צריך זהירות. אנחנו נלמד בהמשך. לכן דרך אגב, האיש, אם לא יודעים לעשות לו ביקורת, מה זה הוא נפגע מביקורת? אישה הרבה יותר קל לקבל ביקורת. זה לא אומר שהאיש לא צריך לדעת לעשות ביקורת נכון. שניהם צריכים לדעת, אבל מי שיפגע יותר מביקורת לא נכונה זה האיש. או הגבר הזה הוא מתפוצץ, נמס, נהרס מביקורת לגמרי. הוא זקוק כל הזמן לעידוד. כל הזמן האישה צריכה להעיד על מה שהוא עושה ולא להגיד שזה לא בסדר. צריך להגיד שזה ממש בדיוק מה שהיא חלמה אנחנו עוד נלמד. זאת אומרת, האישה צריכה להיזהר מלתקן את בעלה על ידי זה שהיא מזלזלת בכוחו. כמו שאמרנו קודם, אם נוסעים בדרך ובעלה אומר אני אמצא את הדרך, לא בטוח שהיא צריכה להגיד לו, עצור יאללה, אני אשאל מישהו. את מזלזלת בבעלך, הוא מושלם, הוא יודע למצוא את הדרך. אז אולי צריך לתת לו. ואולי אם נלמד נכון לעשות את זה, הוא גם יסכים לקבל.
אני שומעת שהרבה יותר קשה להתמודד עם השטויות של הגבר
מהשם. לא, לא לזלזל בגברים. גם לגברים יש ערך בעולם. אם כי, כמו שחז"ל אומרים, העולם הזה נברא כדי שמה שיתגלה זה הנשיות. אלוקים ברא את העולם בשביל האישה, לא בשביל האיש. לא, לא, לא להיפגע, כן? אבל באמת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה כוח שמקבל את האלוקות. זה כוח נשי. הדבר הראשון שאלוקים ברא זה את הכוח הזה. האיש יש בו, כמו שהגמרא אומרת, שהיה דיון על שני מלכים שמשמשים בכתר אחד. המהר"ל אומר שהכוח האחד זה הכוח של המנהיגות, אני רוצה להנהיג, והכוח השני זה הכוח של אני מוכן להיות מונהג. כביכול האיש אומר אני מנהיג, והאישה אומרת אני בא ללכת אחריך באש ובמים, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, אני אחריך, לאן שאתה הולך אני בא. והאיש אומר לשם הולכים. עכשיו אם האישה רוצה לפעול נכון, היא צריכה לדעת לגרום לבעל שלה להנהיג לאן שהיא רוצה. אתה המנהיג, אבל אישה. אז אם היא לא יודעת לעשות את זה נכון, אז הוא מרגיש פגיעה בהיותו איש. כן? האיש חש בצורך לשלוט, כמו שראינו על התנינים הגדולים. יש פה עניין של שליטה. כן? האישה נוח לה אם היא סומכת על האיש שהוא יוביל. בסדר גמור. אם האיש מוביל באופן כזה שהאישה חשה ביטחון, היא הולכת אחר באש ובמים. ואם היא לא חשה ביטחון, קשה לה שהוא ינהיג. וכשהיא נסה לעזור לו להנהיג, היא צריכה לדעת לעשות את זה נכון. כן? האיש הוא הרבה פעמים, חז"ל אומרים שמה זה גבר, זה הרצון שלו להתגבר, להראות גבורה, לצאת למלחמה, דרכו של איש לכבוש. הוא רוצה להתגבר בעצמו. ולכן הוא רוצה שיתנו לו את האפשרות להתמודד. הוא אוהב אתגרים, נגיד את זה ככה. נאום הגבר, הוא רוצה להיות גבר, כן? הוא מתגבר לקנות בעצמו. דרכו של האיש לכבוש זה אומר, אני אצליח, אני אכבוש, אני אתמודד. והאישה אין לה שום בעיה לא להתגבר לבד. זאת אומרת, אם אישה חולה, היא רצה מהר לרופא. אין לה שום בעיה ללכת לרופא. מחקרים הוכיחו שגברים לא אוהבים ללכת לרופא. לא כי הם מפחדים שהוא יעשה משהו, אלא כי אני אסתדר לבד, אז יש כאב ראש, הוא יעבור. ייקח קצת אקמול, ישתה לימון, לא יודע, יהיה בסדר. נשאל את סבתא, אולי. אני אסתדר, אני אתגבר. והאישה אין לו שום בעיה לבקש מהרופא עזר. לכן הם חיות יותר נשים, יותר שנים בדרך כלל. כי האיש צובר בעיות, כי הוא לא הולך לרופא. כן? זאת אומרת, היכולת שלו להתגבר היא יכולת מאוד חשובה. זה חשוב להיות עצמאי ולהתגבר, והאישה צריכה להעריך את הכוח הזה. וגם האיש צריך להעריך את הכוח של ללכת ולא להתגבר לבד. כמו שאמרנו קודם, היכולת לקבל והיכולת לבקש עזרה. איש שמציע עזרה לאשתו, היא מרגישה שהוא אוהב אותה. היא שוטפת כלים, אומר, אפשר לעזור לך? וואי, איזה בעל נחמד. אם איש שוטף כלים ואשתו מציעה עזרה, הוא חושב שהיא שונאת אותו. אני שוטף כלים, לכי לסלון, תשבי, כשאני אגמור, אני אקרא לך. אני מסתדר. הוא מתגבר, הוא גבר. צריך להכיר בהבדלים, ולכן כשאישה באה להציע עזרה לאיש בשטיפת כלים, היא צריכה להציג את זה שהוא עוזר לה, בעצם הוא נותן לה בזה שלא שהיא נותנת לו, כמו שדיברנו קודם. זאת אומרת, כל המערך הזה של זכר ונקבה של הזוג הזה שנפגש, הוא מערך שהקדוש ברוך הוא ברא עם הבדלים עצומים כביכול. אבל ההבדלים האלה יוצרים את כל החיות. אם הם, ההבדלים האלה נפגשים נכון, זה מחיה לגמרי את העולם. כל העולם חי מהתנועה הזאת של מעלה ומטה, ימין ושמאל. כל מה שדיברנו עכשיו. זה מה שמפרה, זה מה שמרבה, זה מה שמצמיח, זה מה שמחיה. אתה צריך ללמוד להיפגש נכון. וכל הבעיות שיש זה בגלל שלא נפגשים נכון. אז בעזרת השם, במפגשים הבאים ננסה להתקדם עוד קצת ואיך נפגשים נכון. כשננסה להכיר קודם כל מה חז"ל אומרים על האישה, מה הם אומרים על האיש, מעבר לכל מה שדיברנו עליו. ערב טוב.